היום היה יורצייט של איש ביצור, רבינו הקדוש רב מותחה יוסף ורב ינקב, זכוס היוגן עלינו. נדבר נקודה מדברי תורתו. מספרים שפעם פגשו מישהו ושואלים, תגיד, איך הייתה הילדות שלך? איך גדלת? והוא מספר, אל תשאלו, וואו, זה היה נורא והיום. אומר, אבא שלי תמיד התנהג אליי ככה, ואימא שלי אף פעם לא אהבה אותי, והאחים והאחיות שלי, והחברים תמיד זה, ופה ושם, והמקום שגדלנו, ולאבא לא היה כסף, והבית תמיד היה... קיצור, רשימה ארוכה של טענות שמוכיחות את האומללות שלו, ומראות כמה הוא באמת מסכן, כמה הוא סבל. שואלים מישהו אחר, תגיד, איך הייתה הילדות שלך? והוא מספר, הילדות שלי היא נהדרת. אבא כל כך מחבק ומכיל ואוהב, ואימא שכל כך דאגה לנו וחשבה עלינו, והבית היה בית שמח, לא היה הרבה כסף, אבל היה שמח, והיה כיף, והיה טוב, והייתה חוויה, וכמה הבן אדם מאושר, וכמה טוב לו, והחברים, וכל החיים, הכל היה מצוין. והמוזר שבסיפור הזה, שהם תאומים. זאת אומרת, זה לא שאבא אחד היה כזה ואבא אחד היה כזה, זה אותו אבא ואותם ילדים, ולא שילד אחד היה איזה מפונק יותר מאחרים, ובכל זאת, אחד מסתובב בעולם ממורמר כמה רע וכמה קשה היה, והשני מסתובב בעולם מאושר והכל טוב. הכל, הוא מרוצה, הכל בסדר. להבין את הנקודה הזאת, להבין איך זה בא לידי ביטוי. יש קטע במאה שילוח, בפרשס מקיץ, על הפסוק, תשמע חלום לפתור אותו. זה בחלק א', תשמע חלום לפתור אותו. הביטוי בפסוק מגיע מזה שיוסף עומד לפני פרו, ופרו אומר לו, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות. בא איש ביצור ונותן לנו, מתוך הדברים של הפסוק, נותן לנו פירוש חדש לחיים. אומר, היינו, כי כל ענייני עולם הזה הם כחלום הצריך פתרון. וכמו שיפתור לו האדם, כן יקום אצלו. משהו מאוד מעניין. אומר, בעצם הבן אדם חי בעולם, יש את הרגע הזה, בו האדם חווה את הדברים. והרגע הזה, בהווה, שבו האדם מרגיש את מה שקורה, זה מאוד מורכב, מאוד מאוד תלוי, באיך האדם מפרש את מה שקורה. זאת אומרת ככה, יש פה זיכרונות. יש בן אדם שזוכר, פעם היה ככה ואז היה אחרת, ועשו ודיברו ואמרו, ואני בחרתי ונכשלתי והצלחתי. אבל איך האדם מרגיש עכשיו, מה שיוצר את האדם שעומד פה עכשיו, זה הסך הכל של כל הזיכרונות שהיו בעתיד, כל הדמיונות והתקוות של מה שיהיה בעזרת השם, כל מה שהיה בעבר וכל מה שבעזרת השם יהיה בעתיד, ו... העיקר העיקרים זה איך האדם מרגיש את הדברים עכשיו. שאל אותי היום בחור, והוא זה שעורר אותי ללמוד כך את הדברים, על הפסוקים ביחזקאל. דיברנו על הנושא של תשובה באופן כללי, על תשובה בכלל והכל, ואז הוא שאל על איך תשובה מועילה, מה זה הרעיון הזה של תשובה, ואז הגענו לפרק את הנושא הזה שנקרא תוהה על הראשונות. בגדול זה נפסק ברמב״ם, להלוך ברכות תשובה, יש מושג הזה שנקרא תוהה על הראשונות, זה קיים גם במצוות וגם בעבירות. יש אדם שעשה מצווה, נתן, עזר למישהו, נתן לו כסף, ואז צדקה, ואז אותו אחד לא התייחס אליו יפה כמו שהוא ציפה, לא הייתה לו הכרת הטוב, והוא מתחרט, חבל שנתתי לו כסף. הוא תוהה על הראשונות, תוהה על הראשונות, המצווה שהוא עשה, הפסיד אותה. אותו דבר, לצד השני, בן אדם שעשה עבירה, אבל היום הוא מתחרט על העבירה שהוא עשה, הוא תוהה על הראשונות, הוא אומר, וואי, אם הייתי עוד פעם במצב הזה, לא הייתי נותן לו. אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, לפי מה שאני יודע עכשיו, לא הייתי עושה את הדבר הזה. הדבר הזה הוא נקרא תוהה על הראשונות. ואז כל העבירות שהוא עשה לא נזכרות לו. וזה דבר שהוא בעצם פתח גדול לתשובה, וזה גם נותן לנו הגדרה של תשובה, כן, שלמדתי בפונוביץ' בישיבה, אני זוכר שניגשתי לרברל, והוא אמר, האם חרטה, שיש לנו בהגדרה של הלכות תשובה חרטה, האם זאת ההגדרה של תוהה על הראשונות? והוא אמר שוודאי שכן. זאת אומרת, חרטה של תשובה, שזה עיקר התשובה ממש, זה החרטה על העבר, זה בו, המקום שבו האדם אומר, תראה, אם הייתי יכול להיות עוד פעם בגיל 13, לא הייתי בוחר את החברים האלה. אני רואה לאן הם הובילו אותי, למקום שאני לא רוצה להיות בו. אם הייתי יכול, יושב לו בן אדם, אתה יודע, בבית אבות, וסוף יום אבא אומר, תראה, אם הייתי עוד פעם, אם הייתי בן 18, הייתי בוחר בחירה אחרת בחיים. לא הייתי הולך למקום הזה לגור, הייתי גר במקום אחר, הייתי בוחר בחירות אחרות. אם היה לי, כמובן, עם השכל והחוכמה שיש לי היום, אז הייתי נוהג אחרת. האדם הזה מכונה טועה על הראשונות. יש את זה לשני הצדדים. יכול להיות בן אדם שבא ואומר, הוא היה רב גדול, וסוף יום הוא בא ואומר, תשמע, חבל שלא נהייתי רופא, חבל שלא נהייתי עורך דין, אם הייתי. בסדר. אז הוא טועה על הראשונות, הוא טועה על הבחירות הראשונות שלו. אם מה שהוא עשה עד היום היה מצוות, והוא אומר טועה על הראשונות שהוא היה רוצה לעשות עבירה, אז הוא הפסיד את המצוות שלו. אם הוא טועה על הראשונות, על עבירות שהוא עשה, או על בחירה בדרך שהובילה אותו במשך הזמן לעבירה, הוא טועה על הראשונות, הכל לא נספר לו. עכשיו, הדברים האלה הם בעצם פסוקים מפורשים. הדברים האלה הם פסוקים מפורשים. ביחזקאל עמד ג' דיברנו על זה בעבר, שזה משהו מאוד מאוד חשוב לדעת אותו, לזכור אותו ולחזור עליו. כן, זה הפסוק נותן הקדמה שלמה לפסוקים האלה, שאתה, כל אחד בעולם, אתה, כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה, ולא שב מדרכו הוא בעוונו ימות, ואתה נפשך הצלת. אבל אם אתה לא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. ועל זה הפסוק ביחזקאל בפרק למד ג' מביא את משל הצופה. הצופה זה מפעיל מערכת ההזעקה של העיר, שהוא רואה את החרב באה, והוא אמור לתקוע בשופר, ואם הוא לא תוקע בשופר, הצופה לא תוקע בשופר, מי שמת, מת בעוונו, אבל דמו מידך אבקש, דמו מיד הצופה אדרוש. וגם בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותה ממני, והידיעה החשובה שאנחנו אמורים, כל אחד בעולם, הוא צופה שאמור להעביר את המסר הזה הלאה, זה הדיבור הזה. אמור אל בני ישראל, הם אומרים, וואי, יש לנו פשעים, חטאים, איך אנחנו נצא מזה? לא. חיה אני נאום השם אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? ואז הוא בא ואומר, ואתה בן אדם, אמור אל בני עמך. צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו, וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו. זאת אומרת, והפסוק בא ומרחיב. אומרי לצדיק חיו יחיה, והוא בטח על צדקתו ועשה עוול. כל צדקותיו לא תזכרנה, ובעוולו אשר עשה בו ימות. ובאומרי לרשע מות תמות, ושב מחטאתו, ועשה משפט וצדקה. חבול ישיב רשע, גזלה ישלם, בחוקות החיים הלך, לבלתי עשות עוול, חיו יחיה לא ימות. כל חטאותיו אשר עשה לא תזכרנה לו, משפט וצדקה עשה, חיו יחיה. וכמו שהגמרא מסבירה בעצם, שהסיפור פה הוא בעצם ההגדרה של תוהה על הראשונות. ברגע שבן אדם כרגע, בהווה, הוא מתנהג טוב, בהווה הוא עושה צעד נכון, הוא עושה מצווה, הוא מוגדר כצדיק. ברגע שבהווה הוא נמצא במצב של עבירה, לא משנה מה שהוא עשה עד היום, אבל הוא טועה על הראשונות, הוא חוזר בו ממה שהוא עשה עד היום, כי כרגע הוא עושה משהו אחר, זה מציאות אחרת, הוא נכנס לרחמנא ליצלן, למצב של רשע, וכל צדקותיו לא תזכרנה לו. ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. אמר הבעיה שעם ישראל קשה להם לקבל את זה, ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך השם. אמר, והם הדרכם לא ייתכן. זה נכון, זה הדרך הנכונה, ככה דברים באמת עובדים, כמה שזה אולי לא מובן. בואו ננסה קצת להבין, לנסות להבין את הנקודה הזאת. מה שבאמת בעצם קורה פה זה הבנה מסוימת ש... אדם נמצא בהווה, אדם חווה את ההווה, זה ההרגשה שלו. בוא נתאר לעצמנו אדם שנסע לטיול, בסדר? הוא נסע לטיול והוא מאוד מאוד נהנה בטיול, אבל כשהוא חזר מהטיול, בופ, שכח הכל. אין לו שום זיכרון מהטיול הזה. שואלים אותו, תגיד, איך היה הטיול להודו? הוא נהנה מהטיול מהודו? בעבר, בן אדם אחר שהיה שם, זאת אומרת, הוא עצמו, הוא נהנה שם. האם... הבן אדם הזה שיושב פה עכשיו נהנה מהטיול בהודו? לא, לא נהנה. הוא לא זוכר את זה. אין לו זיכרון מזה, אין לו חוויה. כעת האדם הזה לא נהנה. האדם שהיה שם, כן, כשהוא עוד זכר את זה, אז הוא נהנה מזה. הזיכרון של האדם הוא חלק, הוא חוויה של האדם כמו שהיא נמצאת פה עכשיו. דרך אגב, כבר מדברים על זה, אנשים שחקרו את הנושא. הם מדברים שיש שני סוגי זיכרון. יש זיכרון קצר ויש זיכרון לטווח ארוך. יש לפעמים בן אדם שחווה חוויה, והחוויה בזמן שהוא מרגיש אותה יכולה להיות חיובית. אבל איך שהיא נצרבת לו לטווח הארוך, היא חוויה שלילית. ואז מה קורה עם האדם, אני לא מדבר על האדם בזמן החוויה, אלא 15 שנים אחרי. איך, מה הוא חווה את הנסיעה ההיא שהייתה אז? היא נסיעה שלילית. למה? בפועל באותו זמן הוא נהנה, רק שבחוויה לטווח ארוך זה נצרב אצלו כחוויה שלילית, ולכן כרגע, כיום, החוויה היא, מה שהאדם הזה פה עכשיו מרגיש, זה החוויה היא חוויה שלילית. בסדר? זה דבר שהוא פשוט, תחשבו על זה, זה נושא שקל להבין אותו, וזה, כן, בן אדם נניח אוכל שניצל, כן? ואז הוא גומר לאכול את השניצל, נהנה, היה בסדר, היה טעים. הוא אומר לו, מה השניצל הזה, וואי, זה השף מיוחד, הכין אותו, ישרה אותו, וואו, אל תשאל. את כל הדברים זה השניצל הכי טוב בעולם. עכשיו, בזמן שהוא אכל, הוא נהנה ברמה מסוימת. כשהוא זוכר את זה אחרי, זה נכנס אצלו בתור, וואו, השניצל ההוא שאכלתי, כן? געגועים. והוא זוכר את השניצל הזה בצורה אחרת לגמרי, או ציור הפוך. בן אדם שאכל את השניצל נהנה ממנו. עכשיו, אחר כך אומרים לו, אוי, השניצל הזה, אל תשאל. הוא היה זרקות, הוא היה במקומות המתונפים, הוא היה שם ישמור ויציל. יש לו בחילה מלהיזכר רק שהוא אכל את השניצל הזה. רגע, בזמן שהוא אכל את השניצל, הוא נהנה. החושי טעם שלו עבדו, ברוך השם, הוא נהנה. אבל ההנאה הזאת, כשהיא נחקקה לטווח ארוך, היא הפכה להיות חוויה שלילית. כל פעם שהוא נזכר, שהוא אכל את השניצל, אך, השניצל ההוא מהמקומות המתונפים, אז ההפך, עולה לו בחילה ולא הנאה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על החוויות של האדם, אנחנו מדברים על איך שהוא חווה אותם עכשיו. כשהאדם נמצא פה, בהווה, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש גם את העבר, והוא, כן, מה שהוא חושב על העתיד, אבל זה התקווה או הייאוש כלפי העתיד, אבל הכל נמצא כאן, בהווה, כמו שהאדם מתייחס אליו. מה שהייתה פעם התייחסות למה שהיה פעם, זה בן אדם אחר. הוא היה ונעלם. בזמן הזה, במצב הזה, יש את מה שאני מרגיש כלפי מה שהיה, לפי הידע שלי, היום. בסדר? ולכן, בתואר הראשונות, כשאתה מסתכל על הבן אדם הזה, שנמצא פה היום, היות והוא מתחרט על העבירות שהוא עשה, הדברים האלה הם אצלו חוויה שלילית. אז הוא לא רשע. הוא צדיק. הבן אדם הזה שנמצא פה, על כל מערך הזיכרונות שלו, הוא אדם צדיק. החוויות החיוביות שלו, המקום שבו הוא רואה את עצמו, המקום שהוא משייך את עצמו, המקום בו הוא נמצא, מה שהוא חווה, זה חוויה חיובית. זה מקום שהוא של צדיק, או השם ישמור להפך. אגב, זה גם נותן פתח לדעת איך לסכם דברים, כן? אותם שני ילדים שדיברנו עליהם בתחילת השיעור, שכל אחד גדל עם חוויה אחרת. כל אחד עובר הרבה סוגי חוויות, כן? אבל כל אחד יכול גם, במודע, לשים לעצמו את הדגש על הרבה מהחוויות שלנו, על מקום חיובי ולא מקום שלילי. נניח, כן, אמא איחרה לבוא הביתה ביום רביעי, אבל היא חזרה מאוחר והביאה את הפיצה. ביום חמישי, אז אני יודע, המלמד זרק אותנו מהחיידר, וזרקו אותנו מהתלמוד תורה, אבל חזרנו הביתה מוקדם, צעקו עלינו קצת, אבל אז אבא היה צריך ללכת לבנק, הלכנו איתו, והיה מאוד נחמד בדרך, בסדר? ואז ביום השלישי יש חוויה שלישית שהיא, בסדר, רק בשביל הדוגמה. עכשיו, אני יכול לקחת את החוויות האלה, ווואו, ביום שלישי היה פיצה, ביום רביעי הלכנו עם אבא לבנק. רגע, למה הלכת? כי נזרקת מהתלמוד תורה? כן, נכון, אבל ביום רביעי הלכנו עם אבא לבנק, היה ממש כיף. והתאום שלו, באותו מקום, יכול, ביום שלישי אמא איחרה לבוא הביתה, וביום רביעי זרקו אותנו מהחיידר, ואבא ואמא צעקו עלינו, בסדר. מישהו מהם משקר? לא. בוודאי שהוא לא משקר לגבי החוויה שלו, כי ברגע שהאדם צורב אצל עצמו, קובע, חוקק אצל עצמו את החוויה כחוויה שלילית, או להפך, כחוויה חיובית, זה מה שהוא מרגיש. הוא באמת אומלל, כי החיים שלו אומללים. הוא ביום שלישי, אמא איחרה לבוא הביתה, וביום רביעי זרקו אותו מהחיידר. הוא באמת מרגיש חוויה שלילית. אבל מה? זה בחירה. בחירה של האדם על מה לשים את הדגש. האם אני שם את הדגש על החוויה החיובית שהיה פיצה, בסדר? נכון, חזרה מאוחר, היה פיצה, בסדר? ואו, הלכנו עם הבא לבנק. כן, זה, איפה הדגש? את מה אני מדגיש? את מה אני שומר ומשמר לטווח ארוך? עכשיו, הילד הזה שאני שומר לטווח ארוך המון חוויות חיוביות, הוא חי במערכת חיובית. זה ילד, זה מבוגר, וזה כל אדם שהוא. כי בסופו של דבר, מה שאנחנו חווים ומרגישים היום, ומה שיוצר אותנו, כן, את הבן אדם שנמצא וקיים פה, זה איך שאנחנו זוכרים את הזיכרונות שלנו. לא דווקא מה שהם היו באמת, אלא איך שאנחנו זוכרים אותם. הדבר הזה הוא בעצם הבנה שאיך מסתכלים על העולם הזה. זה דבר פשוט ברמה, מה שנקרא, התמודדות יומיומית של בן אדם. דרך אגב, גם אם נסענו טיול, כן? בן אדם, זוג צעיר, יוצא לטיול. עכשיו, כשהם חוזרים, היו במשך, בדרך הטבע, בטיול יש גם דברים מוצלחים וגם דברים פחות מוצלחים. בסדר? לא היה כשרות מהדרין באוכל במטוס, והיה דברים טובים, דברים פחות טובים. בסדר? עכשיו, אפשר לחזור ואז לקבוע את העובדות. היה גרוע במטוס, לא היה לנו את הכיסא שרצינו, שכחנו את המפתחות, היינו צריכים לחזור. ואז נהיה רצף של אומללות. 30 שנה אחרי, הטיול ההוא ייזכר כהטיול האומלל. רוצה את ה-5,000 שקל, רוצה את הכסף, באמת, לא חבל. תחשוב על הדברים בצורה אחרת. היה נחמד פה, והיה נהדר, ונהננו, והיה כיף. כן, היה גם כל מיני בעיות קטנות, בסדר, זה נורמלי. אבל יש פה בחירה של האדם על מה לשים את הדגש וממה להתעלם. טוב, זה ברמה הפשוטה של הדברים שהיא לא מזדי, כן? ברמה של כל אדם רואה ויכול לראות את אצל אנשים שונים התייחסויות שונות ואצל עצמו התייחסויות שונות, ואפשר גם לשנות התייחסות שכבר יש לנו על דברים שהיו. בן אדם יכול לקחת, זה לא נוגע לכל דבר בעולם, ברור, יש דברים שהם קשים וכואבים וכבדים, אבל בהרבה מאוד דברים שקורים, אפשר לראות את החיובי, לראות את החלק הטוב שבהם, ובאמת לחוות את זה כחוויה חיובית. פה בעצם, האיש ביצור לוקח את הרעיון הזה, ולוקח אותו צעד אחד קדימה. היינו, בוא נראה את הלשון שלו, היינו, כי כל ענייני עולם הזה, הם כחלום הצריך פתרון. מה זה חלום שצריך פתרון? חלום, אנחנו יודעים, הכלל הוא כל החלומות הולכים אחרי הפה. אתה מחליט אם החלום הזה הוא טוב או רע. החלום הוא בעצם הדבקה. באבי סיינקב כותב את זה בפרשת ויהי, זה חלום זה מנשון מחלים, להחלים, לחבר דברים ביחד. הוא מחבר דברים ביחד, זה גם תכונה של חלום שהוא יכול לחבר דברים קיצוניים, כמו שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, שזה ספינה המעופפת באוויר, והאלתרבה בבלטני בליקוטטוירה, פרשת ויהי שמעריך בזה, או אינו כחולמים, יש בזה באמת משהו קיצוני של הרחבה. אבל זה גם לוקח את כל מה שהיה, את כל מה שקיים, את כל המחשבות של האדם על העתיד, ומקבץ אותם ביחד, מלחים, בסדר? מלחים את כל הדברים האלה למציאות אחת שאותה האדם חווה כרגע. את החלום הזה, את המצב הזה שהאדם רואה, הוא תלוי כל החלומות הולכים אחר הפה. אתה מגדיר את החלום שלך, אתה מגדיר את המציאות שלך, אתה קובע מהי החוויה שלך. זה אחד הדברים שתמיד כן, מזכירים את זה, שבדרך כלל מקובל לומר שהרגשות, המחשבות, הם לא בידיים שלנו, הם משמיים, והמעשים הם בידיים שלנו. באיש ביצה אנחנו יודעים את ההפך, כן? שהמעשים זה הקדוש ברוך הוא עושה, והמחשבות והרגשות הם בידיים שלנו, הם העבודה שלנו, איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו חושבים, זה העבודה שלנו בעיקר בעולם הזה. אבל פה בעצם הבן אדם רואה מציאות, רואה עולם, הוא רואה עולם הזה. כל ענייני העולם הזה הם כחלום. הצריך פתרון, זה דורש פתרון, ואתה תפתור אותו. וכמו שיפתור לו האדם, כן יקום אצלו. מה שאתה, מה יקום אצלך, מה יהיה הקיום שלך, מה המצב שלך, מה שאתה תפתור. איך אתה תגדיר את זה? זה ההגדרה היא שלך. עכשיו, זה האדם המבין. עכשיו, יש מה בעד שטוב, נחמד וטוב, וזה מאוד מאוד חשוב. כי הנקודות האלה של הכל טוב, ואוהבים אותי, והשם הוא טוב אליי, והעולם הוא טוב אליי, והאבאים אוהבים אותי, וכל החוויה החיובית הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי היא פותחת לנו פתח לתפילה, לאמונה, ויש ביטוי של רבי נחמן, שרב נחמן אומר, שכשאדם אין לו אמונה בעצמו, אז הוא גם לא יכול להאמין בשם יתברך. ואם הוא לא אוהב את עצמו, הוא גם לא יכול לאהוב את השם יתברך. זאת אומרת, עבודת השם בנויה על כלי נורמלי, כלי בנוי. וכשאדם יש בו אמונה, אהבה, כל התכונות האלה בנויות נכון, אז הוא יכול גם להתפשט הלאה ולהגיע באמת לאהבת השם ולכל הדברים. אז דבר ראשון זה כן, זה חשוב, הנקודה הזאת של לראות דברים באור חיובי, וגם חוויות שהן צרובות אצלנו כחוויות שליליות בזיכרון, אפשר לעבוד עליהן ולהחליף אותן, לראות בהן את החיובי על ידי מחשבה חדשה, מחשבה נוספת, העמקה, העמקה, להעמיק בסיפור ולראות בו יופי, לראות בו עומק. מה שקורה באדם המבין, האדם המבין מתקדם עם זה עוד שלב. האדם המבין בכל, הוא מבין בכל דבר שקורה בעולם, כי הכל הוא רק מהשם יתברך, ורק ממוצא פיו יחיה הכל. כשהוא יודע את האמת הפשוטה והבסיסית הזאת, כן? שהיא הדבר הכי מרגיע בעולם. יש ביטוי במאה השילוח, בתפארת יוסף, הוא מביא את זה, הנכד, הנין, כן? הנין, התפארת יוסף מרדזין, מביא את זה, הוא מביא את זה בשם, האיש ביצור, שכל הכעס שיש בעולם, זה נובע בגלל שהאדם מרגיש שמשהו שייך לו, משהו שלי, משהו, זה לא הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא כועס. אבל אם אדם היה מרגיש כמו אורח, הוא מגיע לבעל הבית, בעל הבית עשה, אין לו מה לכעוס, זה לא אני בעל הבית. אומר, אם האדם היה מכיר בזה שלהשם הארץ ומלואה, לא היה לו כעס בכלל. רק מה? אם אין כעס, אין עבודה. העבודה שלנו היא ההתמודדות עם הכעסים, ולכל אחד יש את הכעסים שלו, וכעס שבא לידי ביטוי או לא בא לידי ביטוי, אבל הכוח הכעסני, שזה הכוח של עשיו, זה הכוח של המלאק, זה הכוח של היצר הרע שבתוכנו, שמרגיש בעלות על דברים, וזה מה שגורם לבן אדם את כל ההתמודדויות בחיים. אבל אם בן אדם, התפקיד שלנו בעיקרון, זה להכניס ולהפנים כמה שיותר את הידיעה הפשוטה והברורה הזאת, שהכל הוא רק מהשם יתברך. ורק ממוצא פיו יחיה הכל. הכל קיים רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר ויהי. הוא קיים את הכל. זה יסוד גדול ופשוט בכל ספרי החסידות. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. אומר, האדם הזה, אדם שחי בצורה כזאת, שהוא גם פותר את החלום בצורה נכונה, לא רק כמו שהבאנו מקודם בתור דוגמאות של להיטיב, אלא פותר את החלום של המציאות שהוא רואה, ולראות שהקדוש ברוך הוא בורא, יוצר, עושה הכל, אז אין כעס. אין כעס. אין מקום לכעוס. יש מקום שבו האדם רואה שהכל לטובה. הוא מרגיש שהכל לטובה. יש ב... זה נמצא בליקוטים, ליקוטים החדשים שנקטו, על... על, על, זה בתפארת יוסף, כן. זה, הביאו את זה בליקוטים החדשים, בספר מאה שילוח, מהדורה של בני ברק. הם הביאו את זה בספר זכריה. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז דיברנו כמה פעמים על מאמר חז"ל בפסחים, דפנון עמוד א', שהאתו העידנה לאו אחד הוא, אלא בעולם הזה נכתב ביוד קי ונקרא באלף דלת, בעולם הבא נכתב ביוד קי ונקרא ביוד קי. בעולם הבא יש שם הוויה בשלמות. אז דיברנו בזה שהגמרא מסביר, יש תירוץ אחד בגמרא, תירוץ נוסף בגמרא, שמברכים על הטובה מעין הטובה ועל הרעה מעין הרעה, ולעתיד לבוא יברכו גם על הרעה מעין הטובה. אבל הביאור שמביא התפארת יוסף בתייניס דף י"ז עומד א', חוף ז' עומד א', בשם האיש ביצר, אומר, ביאר בזה כבוד אדוני זקני מורי ורבי הגאון הקדוש, זכרונו לברכה לחיי עולם הבא, שזה שנראה לו לאדם שהוא בעל חיסרון, זאת אומרת, אדם על עצמו נראה לו שהוא בעל חיסרון, ומפני שאינו רואה שהשם יתברך הוא שלם ומהווה הכל. כי בעת אשר אדם מכיר שהשם יתברך הוא שלם, היינו שמכיר שהוא אחד ואין עוד מלבדו והוא מהווה הכל, הוא רואה מפורש שגם תפיסתו מחובר עם אור השם יתברך, ואז ממילא אין בו שום חיסרון. כל מה שאדם רואה חיסרון בעצמו, זה כי הוא רואה את עצמו כמשהו קיים בפני עצמו, מנותק מהיוצר והבורא, הטוב והמטיב, ולכן אדם מרגיש שיש בו חיסרון. אבל אם בן אדם מצליח להתבונן ולראות ולהבין שכל דבר בעולם זה רק השם יתברך, וגם הקיום שלי זה רק השם יתברך, מקיים אותי בכל רגע, אז אין חיסרונות בעולם. אין, הוא מהווה הכל. הוא רואה גם תפיסתו מחובר עם אור השם יתברך, ואז ממילא אין פה שום חיסרון. טוב, זה בעצם מצב שכמו שהאיש ביצור מגדיר, לא קיים היום בשלמות. בעולם הזה אנחנו בעולם של עבודה. בעולם של עבודה יש כעס. כעס נובע מזה שאני רואה חסרונות בעולם. אני מרגיש שאני קיים, ואז אני מתפתח הכעס. כן? שלא. יש משהו ששייך לי. לא להשם הארץ ומלואה, אלא משהו ששייך לי. אז מתחיל כעס. כן? הנקודה הזאת של אחיזה במציאות, גבורות, דינים, שלי. שלי ושלך. ויש משהו שהוא שלי. החסד דווקא לוקח את זה לכיוון הפוך. להפקיר, לוותר, להתרחב. הגבורה מגיעה למקום של... כן, זה עשיו, זה הכעסני, היצר התאווני והכעסני. שזה שתי הכוחות שיש באדם. היצר הכעסני זה הבעלות. יש לי בעלות על דברים. אני בעל הבית, זה שייך לי. והמקום הזה גורם לכעס, וממילא כל החסרונות שיש. עכשיו, כשבן אדם מסתכל על זה, הוא באמת חי בכעס, חי בהתמודדות. כמה שהאדם נכנס יותר להבנה האמיתית שכל מה שאני רואה, זה השאלה היא איך אני מפרש את זה. זאת אומרת, איך אתה מפרש את המציאות שאתה רואה. זה בעיקרון עבודה עם כוח המדמה. דיברנו על זה בשיעור על ליקוטי הלכות, בפורים, אזור פורים, הציצית. הנושא הזה לפני פורים תופשין ה-NTS. באזור פורים תופשין ה-NTS היה ממש סדרה של שיעורים, אבל זה בעצם ההתמודדות של כוח המדמה, כי אדם תמיד בחיים חווה המון המון דברים. והכוח המדמה בעצם לוקח את הנקודות האלה ומחבר אותן קו לקו לקו לקו, בדרך הקצרה ביותר, עד שזה נוצר ציור. הוא נותן תמונה כתוצאה מהמון המון דברים שאדם קורא, רואה, זוכר, חווה, מרגיש. ויש מקום שהשכל, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה בשמונה פרקים, השכל מתערב לכוח המדמה ומדריך אותו איך לצייר את הציור. עכשיו, כדי שאדם לא ידמיין על בסיס כמה נקודות שקרו, כמה פרטים שהוא חווה, רוח, ויורד גשם באמצע הקיץ. אז לכן, יש איזון מסוים שהשכל מאזן את הכוח המדמה. עכשיו, כשהאדם צריך, במקום לחוות המון המון דברים ולפרש אותם רע, לחוות את הדברים האלה ולפרש אותם טוב. זאת אומרת, שהשכל יתערב לכוח המדמה ויגדיר לו את המציאות בצורה נכונה. לראות חלום ולפתור אותו. וזו ההבנה הראשונה, להבין שהחיים הם חלום. הבנה שנייה, זה להבין שהחלום הזה נמצא בידיים שלי לפתור אותו. ואם אני אסתכל לעומק של המציאות, אני אעמיק להתבונן במציאות העולם, ואני אגלה אז שהכל הוא רק מהשם יתברך, ורק ממוצא פיו יחיה הכל. זה, כשאדם מגיע לתובנה הזאת, זה מבין טעם בכל דבר, ומגיע לחיים אמיתיים. זה מבין טעם בכל דבר, ומגיע לחיים אמיתיים. זה, עוד פעם, זה אדם בלי כעס, זה אדם רגוע, זה אדם שרואה וחווה ומרגיש את הטוב ואת החסד העצום שיש בעולם בכל מצב ובכל רגע, וזה האדם הזה מגיע לחיים אמיתיים. האיש ביצור בא ומביא דוגמה פה מאוד מעניינת והיא מאוד קריטית, יש בה הרבה מה להרחיב בה, ואני לא חושב שנוכל כל כך להרחיב עכשיו, אבל בכל אופן נקרא את הדברים לפחות בפשטות. הוא אומר, כמו לחם, קח את המילה לחם, המציאות של לחם. עכשיו, הנקודה של אכילה, דיברנו על זה בדבר תורה קצר לפרשת עקב, דיברנו על זה הרבה פעמים. הנקודה של אכילה זה תיקון כזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להתעסק איתו כל הזמן, וזה פלא. הבן אדם, הוא קם בבוקר, הוא צריך לאכול. הוא לא אוכל כמה שעות, הוא כבר לא בן אדם, אויס מנש, כמו שזה נקרא, כן? הוא צם, וואו. אנשים סביב האוכל כל החיים מתעסקים. מה הסיפור הזה? ידועים דברי האר"י הקדוש, בליקוטי תורה, פרשת סייקר, הרי הקדוש כותב ש... כי לא על הלחם לבדו, הפסוק אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זאת אומרת, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. הלחם נותן לאדם חיות. אדם אוכל לחם, הוא חי. לחם פה זה גם שם כולל לכל סוגי האכילה. לחם מקיים את הבן אדם. עכשיו, לחם מה יש בו? חלבונים, פחמימות, שומנים, חמצות אמינו, דברים שאדם צריך בשביל לבנות את הגוף שלו. אבל מה מקיים את הנשמה בתוך הגוף? זה שהגוף מקבל את מה שהוא צריך, את הדלק שלו. איך זה מקיים את הנשמה וגוף יחד, את החיבור הזה? איך זה עובד? אומר האר"י הקדוש, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם שיש בלחם יחיה אדם. ושם הערכנו, רב חיים ולוז'ינו ברוח החיים, מסביר לפי זה, הם שלושה שאכלו ויש ביניהם דברי תורה, אין ביניהם דברי תורה, זה דברים מעניינים מאוד, אבל נתמקד במה שנוגע לענייננו, לחם זה דוגמה, דוגמה, למה שאדם במבט שטחי חושב שלחם מסביע אותו. במבט מעמיק הוא יודע שדבר השם, מוצא פי השם שנמצא בלחם, זה מה שמסביע אותו. זה הסתכלות של פשטות והסתכלות של עומק. וכשאדם מרגיל את עצמו לראות לעומק של דברים, לראות שהלחם, כן, הלחם הוא חלום, כן, וזה מה שהוא אומר, זה בעצם אותם אותיות, הוא חלום שצריך פתרון, והפתרון הוא בהסתכלות עמוקה והבנה שהלחם יכול לתת חיים לגוף, אבל לא חיבור גוף ונשמה. וחייב להיות שכמו שאריזה לימד אותנו, יש פה עוד חלק בלחם שהוא לא גלוי, הוא נסתר, לא רואים אותו, אבל הוא זה שבאמת מקיים את המציאות, והוא באמת, או המציאות האמיתית של הלחם, והוא הקיום האמיתי של הדברים. ולהגיע למסקנה הזאת, לפתור את החלום, זה לפתור את הלחם, להבין את הלחם, והאכילה היא בעצם דבר מאוד מאוד כולל ומאוד משמעותי בחיים של האדם, ולכן הדוגמה היא דווקא מלחם שהיא באכילה. בוא נראה את הלשון, הוא אומר, כמו לחם, העיקר המחיה הנמצא בו, הוא המוצא פי השם. ומי שאוכל פשוט כבהמה, יש אנשים, כולנו, כן? אוכלים פשוט כבהמה, אינו משיג מהלחם רק חיי העולם הזה. והמבין כי מוצא פי השם הוא המחיה, זה ישיג חיי עולם. אדם שפותר את החלום נכון, חי בתודעה אחרת. הוא חי במציאות אחרת. אם העולם הוא חלום, והפתרון של החלום קובע את, את מה החלום באמת, נכון? החלומות הולכים אחרי הפה. אז אם אני מחליט לפתור את החלום בצורה של בהמה, אז יש לי חיים בהמים. אם אני מתאמץ, מעמיק, רואה את דבר השם שבלחם, מבין שיש דבר השם בלחם, וזה מה שאני אוכל עכשיו, אני פותר את החלום בצורה אחרת. אז זה לא שיש מציאות ויש לחם ויש זה, ואני הוספתי פה עוד תובנה רוחנית. אני פותר את החלום בצורה אחרת, ואז החלום פשוט נהיה אחרת. זה חיים אחרים, זה מציאות אחרת. זו תודעה קיומית שונה. והאדם יכול לחיות חיי עולם, לטעום חיים אמיתיים, הוא מגיע לחיים אמיתיים. והמבין כי מוצא פי השם הוא המחיה, זה ישיג חיי עולם. אומר, כי לחם הוא אותיות חלם, היינו שצריך פתרון. וכן הוא מסיים האיש ביצר ואומר, וכן הוא כל הנאות. כי כל הנאות והטובות שבעולם נמשלים ללחם. אומר, כל הנאות והטובות שבעולם נמשלים ללחם, הכל כלולים בלחם, יש פה הערה בסיינקה ובראשי, סייסמם דלד, מעריך בזה, אבל כל דבר בעולם זה לחם, שלחם פה זה שם כולל, יש מה להרחיב בזה עוד, אני לא אכנס לזה עכשיו, דווקא לחם ומה זה לחם והכל, ולמה לחם זה החלום, אבל בענייננו ומה שנוגע אלינו זה הנקודה הזאת, להבין שאנחנו נמצאים במציאות שאנחנו קובעים אותה על ידי הבחירות שלנו. המציאות שנראית לנו לעיניים היא מציאות שאנחנו בבחירות שלנו יוצרים את הזיכרונות שלנו, יוצרים את החוויות שלנו. אנחנו קובעים את הדברים. ואם אנחנו נחיה, כמו שהוא מלמד אותנו פה, לחיות את החיים ממבט רוחני, לחיות את החיים ממבט מעמיק, ממבט פנימי, אנחנו נזכה בעזרת השם להגיע לחיים אמיתיים, להשיג חיי עולם גם פה מתוך המציאות בעולם הזה. אני חייב לסייג, זה נשמע גדול וענק, זה אפשרי, זה קיים, אבל גם בדברים של האיש ביצר עצמו, הוא תמיד מקשר את זה למבט שלא נמצא גם בביסיינקר, זה לא כל כך נמצא פה בעולם הזה. זה דבר שהוא נדיר והוא לא כל כך קשה מאוד לחיות בעולם הזה, כי בעולם הזה אנחנו חיים עם כעס, אנחנו חיים עם ההתמודדות, אבל אנחנו יכולים להכניס יותר ויותר חיי עולם לתוך החיים הפשוטים שלנו. שם יעזור שזכותו הקדושה תגן עלינו ועל כל ישראל, שנזכה לדבוק בדרכיו, ללמוד מתורתו ונלכה באורחותיו.